השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
חג שבועות מתקרב. באמת, חג שבועות אין לו תאריך משלו. התאריך שלו זה כשמגיע, עברו 7 שבועות מפסח. אז אנחנו יודעים שהגיע הזמן של מתן תורה. זה שנתבונן רגע בסדרת התאריכים שקיבלו משמעות מפסח עד שבועות. זה רצף שהוא מיוחד, יש לנו את פסח, יש לנו את יום העצמאות, יש לנו את פסח שני, יש לנו את ל"ג בעומר, את יום ירושלים ואת חג השבועות. נתחיל בפסח, שזה יציאה לחירות. רק שיציאה לחירות ותמיד מלווה בשאלה לשם מה. זאת אומרת שהחופש כשלעצמו הוא רק כלי, הוא לא היעד. החופש הוא מאפשר. השאלה היא מאפשרת מה. אנחנו רואים שעם ישראל יוצא ממצרים, אבל הוא לקראת משהו. יש קבלת התורה בחג שבועות, יש הייהוד של הכניסה לארץ ישראל. אז חג הפסח קודם כל זה יציאה לחירות. יציאה לחירות, רק שעם התבוננות, מה הלאה? מה עושים עם החירות הזו? עכשיו אני מתייחס לתאריכים שיש לנו בימינו. יום העצמאות. יום העצמאות זה יכול להיות עצמאות חיצונית בלבד. אנחנו יודעים שהעצמאות, שהיא תהיה משמעותית, ראוי לנו להיות בקשר עם עצמיותנו. שוב, עצמאות זה רק הזמנה, זה רק מה שמאפשר את המפגש עם העצמיות. כי עצמיות שלא מתייחסת לכלי הזה שנקרא עצמאות, שיוביל לעצמיות ומילא לעוצמה, זה רצף מילים שאני מרבה להזכיר בשמו של דוד בן יוסף, עצמאות, עוצמה ועצמיות, שזה רצף אחד שהוא מזין זה את זה. אז יוצאים לחירות, מקבלים עצמאות, אז מגיע פסח שני. פסח שני עניינו להזכיר לנו שאין ייאוש. או בניסוח החבדי, איך אומרים? נישט פרפלם. זה באיזה שפה? יפה מאוד. ברוך השם שזכית שמבין היושבים פה אין מי שיתקן אותך. פסח שני זה אין ייאוש, אין אבוד. אז מגיע ל"ג בעומר. ל"ג בעומר עניינו דעת. אם אין את הדעת של רבי שמעון, רבי שמעון נותן לנו גישה לפנימיות של הדברים. כשאני בקשר עם המציאות רק ברובד החיצוני שלה, אז הרבה דברים שהסביבה אומרת לי שזה חשוב, באיזשהו שלב אנחנו מואסים בהם. ההזמנה לגלות את הפנימיות של הדברים, פנימיות התורה, בשביל זה תורת הסוד, אחרי זה התלבשה בתורת החסידות, היא מקבלת את הכינוי פנימיות התורה, שמנה של תורה, שזה עוד כינוי נשמתה דאורייתא, נשמת התורה. בעצם אומר לנו רבי שמעון, אני אומר שזה מסודר לרצף התאריכים, גם יצאתם לחירות, קיבלתם עצמאות, אפילו הזכירו שאין ייאוש, אפשר להתחיל מחדש, אבל אם אין את הסוד, אין מי שיורה לנו דרך להתחבר אל הנסתר, אל האור הגנוז בתוכנו, אז זה חסר. שזה גם השמחה הכל כך גדולה שיש בלג בעומר. חשבתי לעצמי לא פעם שזה, יש אנשים שזה מטמיע אותם, למה כל כך הרבה אנשים מגיעים לרבי שמעון ולא לא לכותל, לפחות לא במספרים כאלו. אפשר להסביר שבלי רבי שמעון אין ירושלים. זאת אומרת, במובן שבלי הבנה של תורת הסוד על משמעותה של ארץ ישראל, משמעותה של ירושלים, אנחנו לא מבינים מה זה. זה היה אחד מהשרים בממשלת ישראל במלחמת ששת הימים, שלחצו עליו שיתמוך בממשלה לשחרר את העיר העתיקה, והוא לא רצה. אמר, מה אני צריך את כל הוותיקן הזה? הוותיקן הוא התכוון כאילו למקום מלא מקומות קדושים. אמר, מה נעשה עם הוותיקן הזה? עכשיו אני מזכיר את זה פה, לא למצוא חלילה נקודה שלילית באף אדם, במיוחד לא מי שכבר לא חי, אלא לומר שר, יכול לברכה. לא פספס, חשבת שאמרתי את השם ולא היית קשובה, אז לא היית קשובה. וכנאמר שאין דעת, אז הדבר הכל כך יקר הזה, כמו ירושלים, זה אומר בשביל מה? יש חוקר בבר אילן, קוראים לו דוקטור חגי בן ארצי. הוא קצת ידוע כי הוא הגיס של שרה. לא של שרה אימנו. אז הוא כתב ספר, קורא לזה מגילת ששת הימים. הוא עיין, עשה עיון באירועים השמימיים שקשורים למלחמת ששת הימים. אני אזכיר עוד מעט נקודה שנגיע ליום ירושלים. זאת אומרת שהעבודה הזו של פנימיות התורה, של תורת החסידות, איזה חשק היא מכניסה לנו למצוות, איזה חשק היא מכניסה לנו לייעוד שלנו, לתורה, למשמעות יהדותינו, זה ההבדל בין חשק, התלהבות, שמחה ו... נו, תעזרו לי למצוא עוד מילה, אני בעיצומו של השמוג נעצר, לבין לראות את זה כנטל, ככובד. יש סיפור כזה על יהודי שהיגר לארצות הברית, יהודי ממזרח אירופה, והייתה שערה על האונייה, אז רב החובל אמר שחייבים לזרוק את כל הדברים הכבדים של לייצב את האונייה. אז אותו יהודי מיד רץ לתא וזרק את התפילין שלו לים. שאלו אותו, מה, דווקא את זה זורק? הוא אומר, כן, זה הדבר הכי כבד שיש לי. זה בדיחה שהיא צינית בעיקר לדתיים, מי שלא מכיר את ה... אבל אני יכול להסביר את הציניות שבה. היא מן הסתם גם עומדת לכם, שבן אדם מתעסק עם תורה ומצוות, מבלי להיות מחובר לפנימיותם, ויותר מזה עם התנגדות פנימית, אז זה דבר כבד. זאת דבר, עכשיו מובנת הציניות, אז בואו נחייך עוד פעם, אמר, זרק אותם לים, אמרו לו מה? אמר, זה הדבר הכי כבד שיש לי. זה ההבדל בין הדבר הכי כבד לבין... שמקבלים חיות. אנחנו אומרים שהתפילין זה החיות, המוחין של היהודי. יהיו צדיקים ש... למשל אחרי סוכות, כאשר בכל המועד לא מניחים תפילין, קמו לפנות בוקר, כבר התגעגעו לתפילין. אני רוצה לחדד את הנקודה הזו, שזה בעצם השאלה היא, האם אנחנו סוחבים את החיים או החיים סוחבים אותנו? האם יהדותנו זה כובד או שזה חיוניות משמחת? רק תזכרו איך הגענו לזה בהקשר של רבי שמעון, השמחה הגדולה במירון. הרי אין שום צדיק בהיסטוריה היהודית שעושים לו כזו הילולה, לא למשה רבנו, לא לרבי עקיבא שהוא המורה של רבי שמעון בר יוחאי, אין לאף אחד הילולה כזאת. יש מיני הילולות שיש בעם היהודי, במרוקו היו עושים הרבה הילולות. כאן המקום להזכיר שהמרוקאים שיהיו בריאים, מבינים בהילולות. מביאים אותה בכבוד. לכבוד הצדיק. אני בכלל חושב שאם נזכה להיות מרוקאים, הרבה עניינים טובים יקרו בעם ישראל. ושאני מבקש שהפרסים לא יעלבו, או הטוניסאים, או אשכנזים, וכוונתי טובה, הכוונה היא הנקודות הטובות של המרוקאים. המרוקאים, האמונת צדיקים והסעודות מצווה זה עניין גדול. כידוע שבסעודות מצווה לא משמינים. תן גם אמונה, אני אומר במאמר מוסגר, סיפרה לי מרים פרץ. מרים פרץ, הגברת היקרה ששיקלה שני בנים בצהל, הייתה מדליקת משואה ביום עצמאות האחרון. לכבוד יום הולדת של השישים, אז עשו לה מסיבה ופגשו אותה עם ראש הממשלה, עם נשיא המדינה, ככה לשמח אותה. אז הביאו אותה גם לשכונת הילדות שלה בשיקון ד' בטבריה, איפה שהיא גרה. אז הם עולים במדרגות, ואף אחד מאנשי הבניין לא ידע שהם מתכננים לבוא לסיפרה, שאיך שהם עולים, יוצאת אליהם השכנה ויקי לוגסי מקומה ראשונה. היא אומרת, שלא, בואו תיכנסו, הכנתי לכם ארוחה. זה אומר לה ויקי, והם לא יתרו עשרות שנים, וגם אף אחד מבני המשפחה לא סיפר שם בבניין שהם באים. אמרו לה, בואו. אז היא אמרה, תראו מה זה המרוקאים עם החושים הטובים. היא אמרה, בלילה חלנתי בבסל, היא באה אליי, אמר לי, מחר יהיו אורחים, תכין לי סעודה גדולה. היא הכינה לי סירים גדולים לכל הפמליה שהיא באה איתה, שהיא מרים פרץ. סיפור מעכשיו. אני סיפור כזה לא מסתפק, אז שאלתי איך היה תפריט, כמה זמן התעכבתם אצלה. זה מה שהשקיעה בהם. היא השקיעה בהוראה של בבא סאלי. זה סיפור, אתם יודעים, שככה מדברים, אנחנו עוברים מעניין לעניין, וזה ודאי לתועלת שככה עוזבים רגע את הנושא המרכזי. היה יהודי ש... כתב משהו נגד האור החיים הקדוש. האור החיים הקדוש... רבנו חיים בן אתר, לפני 50 שנה, באזור תקופת הבעל שם טוב, היה איש קדוש ונשגב. אין הרבה אנשים שבעם ישראל מצמדים לשמם את השם הקדוש. יש בסך הכל ארבעה כאלו. רבנו הקדוש, שזה רבי יהודה הנשיא, עורך המשנה. מה אתה אומר? יש היהודי הקדוש מפשיסחה. יש השלה הקדוש. יש האלשך הקדוש ואור החיים הקדוש. חמישה אנשים שמצמידים לשמם הקדוש. והוא כתב משהו בזלזול על אור החיים הקדוש. והרב אליהו שמע מזה ומאוד הקפיד עליו. אולי הוא רצה לדבר עם הרב אליהו, אני לא זוכר פרטים, אני בשם החירות הספרותית ייצור פרטים. כאילו הוא בא אליו לפגישה והוא לא הסכים לדבר איתו, ואותו יהודי ממש... כאילו לקח את זה קשה, שרב אליהו שאב כל יהודי, איך זה שהוא דוחה אותו? מה לו, אתה דיברת נגד רבנו חיים בן אתר? לא תיכנס אצלי. אז הוא בכה, מה אני אעשה? נסע אל בבא סאלי. בבא סאלי אמר לו, אתה תיסע לקבר של האור החיים הקדוש, תגיד שם תהילים, תביא מניין אנשים ותבקש סליחה מהאור החיים הקדוש. ככה עשה אותו יהודי בדמעות שליש, בכה, הוא נרדם שם, הוא חולם את האור החיים הקדוש, ממש, הוא כאילו בעירנות גמורה, ככה, כמו שמתארים, מראים של צדיקים, מלא אור, לבן, הוא אומר לו, מחו לך, בוא במחיצתי, ככה, הוא התעורר נורא שמח. אז הוא הלך, רץ בשמחה, להגיד אל הרב אליהו, הרב אליהו אומר לו, אתה חושב שאחרי כל מה שעשית אני אקבל את הסיפור הזה? שככה עשה לך אור החיים? אז הוא נשבר מזה עוד יותר. נסע עוד פעם לבבא סאלי. אבא סאלי אומר לו, בוודאי שזכית לראות אור החיים, בוודאי שהוא מכר לך, אבל מה אתה רוצה, הרב אליהו עיראקי. רק תזכרו שחלק מהפרטים לקחתי את החירות בשביל לא להשאיר חלל אם פעם תגיע. אבל יש בהקשר שיהודי מרוקו קיבלו מתנה, והמתנה הזו של לראות צדיקים, לפגוש צדיקים, לחלום על צדיקים. ולדעתי, מי שמאוד יתאמץ וירצה יוכל להיות מרוקאי. מה שאני מנסה לומר זה עניין של בחירה. עכשיו, אז נתנו קצת דגש והערכנו בעניין של ל"ג בעומר, כי זו נקודה משמעותית להבין את הסוד. הרב קוק גם כותב בספר אורות שאם בן אדם לא מכיר את סודה של ארץ ישראל, זה מה שנקרא והם עשו בארץ חמדה. בסדר, רב מנחם אומר, צריך להתגעגע, צריך כל אדם לבקש מהשם יתברך, שיהיה לו כיסופים וגעגועים לארץ ישראל. עכשיו, למה אני יכול להתגעגע? רק לדבר שאני מבין את מעלתו, מבין את עניינו. גאון מווילנה כותב באיגרתו על ארץ ישראל, הוא קורא לה חמדת עליונים ותחתונים. שכאילו כל הבריאה כולה, כל המלאכים, כל שרפי מעליים, יש להם כיסופים לארץ ישראל. אבל מה אנחנו מבינים? היום נהיה שארץ ישראל זה עניין פוליטי, בעד או נגד. על זה, מתי זה עניין פוליטי? כשאנחנו רחוקים מהסוד. ואני אומר, ההילולה הגדולה שיש סביב רבי שמעון, כי הוא יחזיר לנו את הדעת. אז נחזור מההתחלה, יש לנו יציאה לחירות, אחרי זה עצמאות, אחרי זה אין ייאוש. ומגיע העיקר הדעת, החיבור אל התורה ולפנימיותה. אחרי זה יום ירושלים. עם ירושלים מה קרה? חזרנו לירושלים. נו, מה? אז בואו נראה רגע מה מיוחד בירושלים. לפני שבית ירושלים נבחרה להיות המקום הקדוש לעם ישראל בגלוי, איפה, מה היה מקום המקדש היהודי, איכן הוא היה? הוא היה במספר מקומות ששם נקרא משכן. היה בגלגל, היה בשילו, היה בנוב. היה בעוד מקומות. באותה תקופה היה עוד דבר, שקראו לזה במות. מה זה במות? כל אחד יכול היה להקריב קורבן איכן שהוא רוצה. זה נקרא במות. לכבוד השם, זה לא עבודה זרה. היה אפשר בכל כפר, בכל אזור גיאוגרפי, להקים מזבח גדול, להקריב שם קורבנות לכבוד השם. מה זה אומר? זה עבודת השם מקומית. יש חסידי הגליל, חסידי הנגב, חסידי... כל מקום בטח יתפתח המנהגים של זה. אין את החוויה של עם, אתה אחד, ושמך אחד, ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. כשהתקדשה ירושלים, נאסרו הבמות. זאת אומרת שמי עכשיו, כל מי שרוצה קורבן עלייה לרגל, זה למקום אחד, קיר שחובר לירדה, זאת אומרת שהעם הופך להיות עם. זה בעצם המעבר משבטים לעם. היום, רק שנבין, מבחינה חברתית, תנכית, לנתח את המקום שלנו, אנחנו דומים לתקופת השופטים. זאת אומרת, כל הקבוצות החסידיות, זה בוודאי טוב שיש קבוצות עם מורה וכולי. רק לא להילחץ מזה שיום אחד נחזור ונתאחץ. אדם יכול לשמור על המנהגים שלו, על הייחודיות שלו. אבל יש ערך של הביחד. עכשיו, מאיפה מגיע השם ירושלים? השם ירושלים זה נקרא... נכון. יפה. כמה נקודות?
12.
היית לארג'ית, אני... רציתי לתת 3. זה לא תשובה מלאה, זה תשובה חלקית. המילה ירושלים זה תשובה נכונה וחלקית. המילה ירושלים מורכבת משתי עברות. יראה שלם. יראה שלם הפך לירושלם, לירושלים. שלם, כפי שאמרת. יראה, אברהם אבינו אמר, בער השם יראה. לשון יראה מלשון יראה. וזה כבר משמעות נוספת, רק המקור, אברהם קרא לה יראה, מלכי צדק קרא לה שלם, והקדוש ברוך הוא אמר, שמה של ירושלים יהיה מורכב יראה שלם. מה זה שלם? גם שלום, גם שלמות. מה זה יראה? דיברנו על כך שיראה מגיעה במקום שיש אהבה, שאני מאוד אוהב מישהו, ואני מאחל לכולם להיות מאוהבים. במיוחד למי שנשוי, זה מדרגה יותר גבוהה. תגידו אמן. כולכם תזכו להיות לא סתם מאוהבים, באהבה ממומשת. אפשר לבנות אותה, כראוי. על פי רצון השם, בשמחה ובטוב לבב. אבל תאמינו בלב שלם, שיגיע היום ותזכו לחוש את זה, בכל תא ותא בברי הגוף שלכם, את אהבתכם הגדולה. יש פעמים שאומרים למישהו להיות מאוהב, זו תחושה כזו כמו איזו אהבת סרק, או אהבה נחזבת, או אהבה לא ממומשת. לא את זה איחלתי לכם. מאחל את הקשר, שחוץ מזה שהוא טוב ונכון בטעם ודעת בשכל, שתחושו מה שהעולם מכנה התאהבות. דרך כלל זה דבר גדול. בעל מחבר של הזמר ידיד נפש אב הרחמן, פונה שם אל הקדוש ברוך הוא, נפשי חולת אהבתך. יש חולי אהבה במובן הזה של אהבה לא ממשות. הוא מתכוון לומר שזה כל כך ממלא אותי, כל כך מעצים אותי, וזה הדבר שהכי חשוב. רק אמרנו, יש אהבה, במקום שיש אהבה, שם יש עירה. מה זה עירה? עירה זה לעשות או ללמוד איך להימנע מלקלקל את האהבה. לשמור על האהבה. מה ההבדל בין פחד לעירה? פחד זה דבר משתק, זה דבר נמוך. זה גם מדברים לא רציונליים. פחד הוא עוצר אותנו, הוא חוסם אותנו. עירה זה פחד במובן המתוקן. אני נזהר מדברים שיכולים להזיק לי, זה לא פחד, זה עירה. ועירה תמיד קשורה בראייה. זה דברים שאני יכול לראות שהם יכולים להזיק לי, אני נזהר מהם. אני נזהר מלומר ביקורת או מילים מחלישות. אני נזהר מלאכול מזון שיכול להחליש אותי. עירה היא תוצאה של תצפיות, של ראייה. זה לא רק משחק מילים, יראה ויראה. יראה תלויה ביכולת הראייה, הראייה הרוחנית. האם ההקשר מובן? דרושים מתנדבים לענן בראשם. זאת אומרת, יראה שלם בשביל לשמור על השלום ועל השלמות, דרושה יראה. כמה שאני יותר אוהב את השלום, והוא יקר בעיניי, זה השלום והשלמות, כך אני יותר משתלם בנושא הזה של עירה. זאת אומרת שבשביל שירושלים תגיע לתכליתה של כל שבטי ישראל, אתה צריך עירה שלם. עירה שלם. סופר על רבי אשר מקרלין, הזכרנו את זה בשבוע שעבר, זה לכבודכם. שהוא הייתה לו קבוצת חסידים, שחסידי קרלין ידעו האהבה הגדולה שיש בין הרבי לחסידים גם בימינו. וברוב חצרות החסידים יש ממש אהבה גדולה לרבי. רק בחצר קרלין זה היה באופן מיוחד. אצל רבי אשר מקרלין זה היה באופן מיוחד ומיוחד. יום אחד הרבי פוגש את אחד האברכים, הוא אומר לו, תגיד, אתה ירא ממני? אז הוא ככה היסס מי לענות. רבי שואל אותו שוב, אתה ירא ממני? פעם השלישית שהרבי שאל אותו, כבר אי אפשר היה לא לענות. אז הוא אמר לו, אני ירא שלא תתקלקל האהבה בינינו. אז אמר לו רב אושר מקרלין, זו היראה המתוקנת שאליה התכוונו חזל. וכשאתה אוהב משהו, אתה נמנע, יראה זה הימנעות מכל דבר שיכול לפגום בקשר. אז בירושלים היא באה להזכיר לנו את המימד הזה של האחדות. אמרתי שאני אזכיר כמה נקודות מהניסים של ששת הימים, תראו מה זה השגחה. לפי שהקדוש ברוך הוא רוצה שמשהו יקרה, אין עצה ואין תבונה נגד השם. אני אזכיר כמה נקודות. התקבלה החלטה בממשלת ישראל, אם הירדנים לא מתחילים איתנו, אנחנו לא נוגעים בהם. מלך ירדן היה אדם זהיר, אדם מפוקח, אדם רציונלי, גם לא כל כך מונע משנאת יהודים כמו עמיתיו לאזור. רק מלחץ מסוים של צבא מצרים וכולי, אז עשו ייחוד של צבא משותף, צבא ירדן הפך להיות כפוף לצבא מצרים בתחילתה של מלחמת ששת הימים. עכשיו נזכיר כמה נקודות. הדבר הכי עיקרי שקרה במלחמת ששת הימים, זה היה המכה הראשונית שצהל הנחית על חילות, על שדות התעופה במצרים. התוכנית הייתה בשבע ורבע בבוקר, זה לא לילה, זה לא יום, זה לא אמצע יום. יוצאים כל מטוסי צהל, שתבינו שכמעט, כך אומרים, לא נותרו מטוסים להגנה אם היו כל חיל האוויר, יוצא מעל פני הים, 20 מטר מעל המים. זה דבר שהוא לא נתפס. יוצאים להפציץ את שדות התעופה במצרים. הפסימים לא האמינו שהמבצע הזה יצליח. האופטימים אמרו 50%. עכשיו תראו מה זה השגחות. בכל בוקר, בכל יום בימים הללו, המצרים שחששו מהתקפה כזו, היו יוצאים כל שעה סיור מעל פני הים. אמרו, לא מקמים, לא רדיים, חוץ מזה, מה שנקרא, תצפית בעין. כל שעה יוצא סיור של מיגים על הים התיכון. ב-4:30 יצא סיור, ב-5:30 יצא סיור, ב-6:30 יצא סיור, הסיור של 7, הטייסים לא התעוררו, לא יצאו, לילה קודם, היה להם מסיבה מאוד חשובה, אולי שתו או לא שתו, והסיור לא יצא. משמע, השגחה, אם היו, הסיור היה יוצא, וזה יומנים מצריים, הסיור המתגלה, התקפה הייתה מתגלה. נקודה מספר 2, עם תום ההתקפה, או בעיצומה של התקפה, הם רואים מטוס מצרי אחד באוויר. מספר אותו טייס חיל האוויר שהוא התלבט האם להיות נאמן לפקודה להפציץ את שדות התעופה, או לרדוף אחרי אותו מטוס באוויר. הוא הכריע לעצמו להיות נאמן לפקודה. טייס אחר רדף אחריו. הוא רדף אחרי אותו מטוס, שמסתבר שבתוך המטוס הזה היה כל המטכ"ל המצרי. מיוחד הרמטכ"ל המצרי. עכשיו רגע, עוד נקודה. לילה קודם, תוכנן סיור של מטכ"ל מצרים לסיני יחד עם המטכ"ל העיראקי, כי הם עשו איחוד כוחות למלחמת ששת הימים, ועקב החשש שהם יופלו על ידי צבא מצרים, נתן מפקד חיל האוויר המצרי הוראה, מחר בבוקר לא מיירטים אף מטוס, יהיה מה שיהיה בלי פקודה מפורשת ממני. זאת אומרת שגם שמטוסי חיל האוויר כבר מגיעים מעל מצרים ורואים אותם, הם רוצים להפציץ, יש להם פקודה מהרמטכ"ל או מפקד חיל האוויר, שלא מיירטים בלי פקודה מפורשת ממנו. תבינו מה זה שרשרת של ניסים. עכשיו אותו טייס שרודף אחרי המטוס הזה שבאוויר שהיה בו הרמטכ"ל, הטייס המצרי היה מאוד מיומן והצליח להתחמק. רק שהיו כאילו טלטלות שם במטוס, מהבריחות, מהקפיצות, שהרמטכ"ל התהפכה לו הבטן, הוא חווה כאילו פחד בישראלי של נוצרים. איך שהוא נחת, הוא נתן פקודה של נסיגה של צבא מצרים מסיני. כשאומרים מומחים, צבא מצרים היה מחופר בסיני בדוקטורינה סובייטית, שלכבוש אותה זה יכול להיות עבדות רבות מאוד. ובגלל שלא הפילו את המטוס שלו, של הרמטכ"ל המצרי, ובגלל הפחד הזה שהוא חווה, הוא נתן פקודה שעזבו לבד. צהל כל מה שנותר לו זה לזנב בשיירות המצריות שנסוגות, שעזבו את כל החפירות שלהן. הנקודה אבל הכי קריטית, אמרנו שאם חוסיין לא נכנס למלחמה, אז אין ירושלים. לוחצים על חוסיין, חוסיין מקבל טלפון, אני יודע, ב-8 בבוקר, אני ממציא את השעה, בספר זה, אומרים לו, חיל האוויר, ברברבנות, הדמיון הערבי, אמרו לו, חיל האוויר המצרי בדרך לתל אביב, מפציצים את תל אביב. תצטרף למלחמה, אמרו לו חוסיין, שלא תפסיד, אנחנו נפגע בך, אתה תפסיד את ההזדמנות. חוסיין לא מאמין למצרים. הוא מתקשר בעצמו לבקר במגדל התצפית ושדה התעופה ברמאללה. שואל אותו, האם יש מטוסים מצריים לכיוון ישראל? הבקר באותו רגע רואה, אומר, וואו, מאות מטוסים לכיוון תל אביב. זה היה מטוסים שחזרו. אותו בקר לא היה לו יכולת לדעת שהם היו בדרך למצרים. שם זה נעלם מעיניו. הוא אומר, הם צודקים, מאות מטוסים. חוסיין שמע את זה, נתן פקודה להתחיל להפגיז את ירושלים, להצטרף לחגיגה. ברגע שהוא נתן פקודה להתחיל להפגיז את ירושלים, כל השאר כבר ההחלטה להיכנס למלחמה. והוא מתאר שם את זה. חגי בן ארצי, הוא נבר בארכיונים, והרבה ב... יש לי חבר, קוראים לו אהרון קופר שמיד, אדם, עובד במשטרה ואיש חקר, אז הוא סיפר לי שהוא קנה את הספר הזה, והוא רצה לבדוק האם זה... אומר, נכנסתי לאתר באנגלית של אל ארם, האתר מצרי. אומר, והעדויות שמצוטטות משם אכן נכונות ואותנטיות של... מה לי שעשה זה בשבוע האחרון. טוב. אני, לא, אני הזכרתי את זה, אני רוצה להגיד לכם שאני הזכרתי את זה בהקשר אחד. בהקשר של מה? של מה? מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו את ירושלים, ואתה יכול לעשות כל המאמצים שזה לא יקרה וזה קורה. רק בהקשר הזה סיפרתי. ובוודאי אתה רואה, אפשר לומר רק ככה, שגם שאתה עושה את המחדלים הכי מחדליים, שהקדוש ברוך רוצה שאתה תצליח, זה מצליח. וגם שאתה מקבל את כל המידע, כמו שהיה מלחמת יום כיפור, שזה עומד לקרות, תעשה משהו, תפעל, התעלמות מוחלטת. כמו שהיה... אבל עכשיו, זה לא היה לספר על ניסי מלחמת ששת הימים, זה היה בשביל לעבור על התחנות שאמרנו. יראה שלם. אם יש לנו את החיבור, אז עכשיו אנחנו פנויים למתן תורה. מה העניינה של מתן תורה? מתן תורה, ראשית, שואל גם הרבי מקוצק, למה זה נקרא חג מתן תורה ולא חג קבלת התורה? זאת אומרת, מתן תורה היה... בסיני, בחג השבועות. וקבלת התורה היא כל יום מחדש. אנחנו אומרים בברכות התורה, ברוך אתה השם, נותן התורה. נותן התורה. בלשון הווה, לא נתן התורה, לא ש... נותן התורה. שואל גם הרבי מקוצק, איך קוראים לשבת שלפני חג השבועות? לשבת שלפני חג הפסח, איך קוראים? שבת הגדול. לשבת שלפני יום כיפור, איך קוראים? שבת תשובה. איך קוראים לשבת שלפני חג השבועות? אומר, קוראים לזה שבת דרך ארץ. כי נאמר, דרך ארץ קדמה לתורה. אז אם עודים לקבל את התורה, אז יש דרך ארץ. צריך להיזכר בזה, זה דרך ארץ. עכשיו, דיברנו על העניין הזה של משמעות. החירות היא לא מספיקה, העצמאות לא מספיקה, האין יאוש לא מספיק. הכוונה היא, זה הכל, זה לפלס את הדרך, אבל דרך לאן? ואז מקבלים את הדעת, ואז יראה שלם, קראת אחדותנו. ובחג השבועות אנחנו מקבלים את המשמעות. חג השבועות הוא יום אחד, כי אנחנו מקבלים את נקודת האחדות. באמת, בעומק בחג השבועות אנחנו מקבלים מנוחה, מנוחת הנפש, יישוב הדעת. העולם הזה זה עולם של טלטול, של ריבוי תופעות. ויש את נקודת האחד. בשבועות זכינו להתגלות של האחד. להיזכרות שאנחנו אחד. הדבר הכי מרכזי שקרה בחג השבועות, קבלת התורה, זה שחווינו חוויה של התגלות קולקטיבית, של עם. אנחנו שרים בשירה דיינו, די דיינו, די דיינו, היי נה נה די 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 זולי היי די היינו די די היינו די די היינו די היינו די היינו אילו הביאנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה די היינו מדוע? איזה ערך יש לפני הר סיני להביא התורה? אומר הרמב״ם, רבנו משה בן מימון, במעמד הר סיני הייתה התגלות. העם כולו חווה את הקול של השם דובר אליו. עד כדי כך שהרמב״ם כותב דברים חריפים. אומר משה רבנו לא האמינו בו מפני האותות. לא כשהוא עשה את עשרת המכות, ולא כשנקרא ים סוף, לא כשירד המן, ולא כשירד הסלב. אומר, את כל זה אפשר היה לחשוב שעשו בכישוף. מצרים היה שם בתי ספר לכישוף, משהו משהו. אנחנו מתקשים להבין את זה, אבל היו. אומר, מעמד הר סיני עינינו ראו ולא זר, אוזנינו שמעו ולא אחר, את הכל דובר. אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. שתדעו, אני אומר את זה כידיעה, מעמד הר סיני נצרב ב-DNA של עם ישראל. אני רוצה שתדעו, כעניין רוחני, חוויות רוחניות שעוברים אבותינו, הן נצרבות אצלנו ברמת התא. אני אומר, גם עבודת נפש שבן אדם עושה, כל אחד מאיתנו, אצל ילדינו, זה כבר הוא מקבל את זה בגנים. זה יכול, אנשים יכולים, אפשר מהשומעים לפקפק על ההיבט המדעי של הרעיונות האלו, אבל קבלו אותם בסבלנות. אחרי השיעור תחליטו מה לעשות איתם, אבל כרגע זו השיחה החופשית. גם הפרעות, אבא שמפתח תסביכים, פחדים, הפרעות, הוא יעבוד לפתח את התסביכים הללו רבות בשנים, לפעמים הילדים יכולים לקבל את זה. אני לפעמים רואה לילדים, אני אומר בכיף, דברים שעבדתי שני לפתח בעיות. אומר, מאיפה הם הגיעו לזה בגיל כל כך צעיר? וזה גם לחיוב. זאת אומרת, ההיבטים הרוחניים, ושתדעו שחוויית מעמד הר סיני נצרבה בנו ברמת התא. עינינו וראו ולא אחר. כדאי לקרוא את הפסקה הזו ברמב״ם, רק להעתיק אותה למחברת. יש לי מחברת כזו שאני מעתיק כאילו דברים מיוחדים שנגעו בי. זה לא סיכומים, זה לא דברי תורה, אלא ציטוטים שאני מרבה לחזור עליהם, שהם, הם, לא, הבנתם, דברים שנוגעים בכם. יש המלצה כזו שיהיה מחברת, כל פעם ראיתי אפילו באיזה דף פרשת שבוע, בספר שהוא ציטוט, שנגע בכם, תעתיקו אותו. כי זה ציטוטים שנגעו בנו וידדו בנו, אנחנו רוצים לחזור עליהם. זה כדאי. אז במעמד הר סיני קיבלנו את הדבר הנפלא מכל, נקודת האחדות, שזה גם יום אחד מעמד הר סיני. ומעמד הר סיני זה גם לא, חג השבועות זה שמחה, זה לא על הפרטים של התורה, זה על ההסכמה לקבל התורה. המדרש אומר שקדוש ברוך הוא פנה לאומות, שאל אותם, אתם רוצים את התורה? שאל את עשיו, אתם רוצים? מה הם שאלו? מה כתוב בה? ענה להם, אמר, לא, אמרו לו, לא מתאים. שאל את ישמעאל מה, רק הדגש אומר, שאלו מה כתוב בה, כאילו מה יצא לנו מזה. עם ישראל אמרו, רצוננו לעשות רצונך. תן, אחרי זה נדבר. יש גם בדיחה כזו, למה יש את הלוחות הברית? מה, לא מספיק לוח אחד? הקדוש ברוך הוא שאל את עם ישראל, הם רוצים את לוח, את התורה. שאלו אותו, כמה עולה? לא יודע. אמר בחינה, אמר תביא שניים. שני לוחות הברית. אבל עכשיו לדבר בשבח של המשג נעשה ונשמע. זה ממך ריבונו של עולם? אנחנו כל כך אוהבים אותך, כל כך רוצים לדבוק אותך, תביא. אחרי זה בוא נראה, נראה ביחד, מה כתוב שם, נעשה ונשמע. זאת אומרת, לשאול על הפרטים, זה נקודת הפירוד, זה כאילו חוויה מה זה כתוב ומה עוד כתוב ומה עוד כתוב. נקודת האחדות שזה זה רצונך. זאת אומרת, גם העיסוק לפעמים ביהדות יכול להיות ריבוי פרטים שהוא מתיש. ואפשר כל הזמן להתחבר לנקודת האחדות. זאת אומרת, להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא. במנוחה. לחג שבועות קיבלנו את המשמעות. זה כאילו זה התשובה לשם יצאנו לחירות. אני אומר, בהקשר של המשמעות, האדם מחפש משמעות. איזה שם זה מעלה לכם? ויקטור פרנקל. איך קרא לספרו? אדם מחפש משמעות. סקר, מי קרא את הספר שירים את ידו? עושה את זה גם עכשיו. אפילו רק לקרוא את הכריכה זה נחשב. אפילו רק נשמע שקיים כזה ספר. אפילו רק לרצות עוד פעם לקרוא אותו. זה כדאי. כדאי לקרוא. האדם מחפש משמעות של ויקטור פרנקל. הוא מספר שהוא עבר את השואה. אחרי שהוא היה כבר פסיכיאטר מתחיל, הוא היה מהתלמידים של פרויד. זיגמונד בשבילכם. קראתי בביוגרפיה של פרויד, או בתמצית הביוגרפיה. באמת זה בוויקיפדיה, אבל זה נשמע, אם אני אומר ביוגרפיה, זה נשמע יותר משכיל. כן, וכאילו אתה מדבר ככה במלומדות, שקדשת 5 דקות קצת בתמצית הביוגרפית של פרויד. שפרויד נורא שמח שיונג התקרב אליו. זה היה באסכולה הבינאית, היה את אדלר, את פרנקל. כולם יודעים, פרויד חשש, שבסוף יגידו שכל תורת הפסיכולוגיה הזו זה כאילו איזו חוכמה יהודית כזו, שהיא לא תתקבל בעולם. ופרויד נורא שמח שיונג התקרב אליו, אמר, זה הגוי הראשון ש... הוא הכיר לו טובה, שהוא... זה לא שהוא לא אהב יהודים, הוא רצה שהדברים יישמעו גם מחוץ. חיים לחיים. ברוך אתה אדוני אלינו מלך עולם שהכל נהיה מדורו. יונג אגב אומר שחלק מהפסיכולוגיה האישית זה פסיכולוגיה של עם, משהו שעובר לנו כקולקטיב של עם ברמת הנפש. בכל אופן, פרנקל כתב ספר לפני השואה, מבוא ללוגותרפיה או לה, ספר שהוא מאוד השקיע בו. הוא כבר אז האמין באדם, בגדלות האדם, במשמעות. מעבר לשונה מפרויד שדיבר הרבה על הדחפים שמנוע, ופרנקל דיבר על הרובד הנאצל שבנו שמחפש משמעות. ואחרי מה שהוא עבר באושוויץ זה עוד יותר התעצם אצלו, כי הוא ראה במצב הזה הכל כך חייתי שאנשים עברו, שאיבדו צלם אנוש, הוא ראה שאלו שהיה להם משמעות, איך שרדו את הזמנים הכי קשים ונוראים האלו. עד כאן קטע אחד על פרנקל, ואני אסביר למה אני אזכיר אותו. יש שליח חב"ד בווינה, קוראים לו הרב יעקב בידרמן, צאצא של אדמו"ר הלל"ו שבחר להיות חב"דניק. יבורכו אבותיו שבוודאי אפשרו לו את זה. לפעמים אבא חסידי שיש לו דעה מוצקה, זה ניסיון לא פשוט שהבן פונה לדרך אחרת בעבודת השם, לפעמים יותר מאשר אבא פתוח שלאו דווקא דתי, והבן שלו היו אדמו"רי הלל"ו. אדמו"רים גם, זה המשפחת האדמו"רים, משפחת בידרמן. הוא בשנת 81-82 הפך להיות שליח בווינה. יום אחד, הוא אגב כל שנה לפני יום כיפור היה מקבל צ'ק בדואר מויקטור פרנקל, תרומה לבית חב"ד. ופרנקל מעולם לא השתתף באירועי בית חב"ד, מעולם לא פגשו אותו, קיבל, שלח לו קבלה, תודה. אבל תמה, למה הוא שולח לו את התרומה, כמובן שהוא שמר, לפני יום כיפור. יום אחד, באזור שנת 95, איש הביטחון אומר לרב בידרמן, שזה גברת שרוצה לראות אותך. אני אומר שהביטחון, כי שם באוסטריה ככה, בכלל באירופה, המוסדות היהודים מאוד, מה תכניס אותם? מאוד מובטחים. הגיעה גברת כבר מבוגרת, מעל 80. הציג את עצמה שקוראים לה מרגרטה חייס. היא אמרה לו, הרב וידרמן, תדע לך שאתה לא השליח הראשון של הרבי בווינה. אז ככה, היא אומרת לו, אני הייתי כבר שליחה של הרבי פה קודם. היה מאוד מסקרן, מה תספרי? אז היא סיפרה שהיא הייתה נערת אופרה בווינה, בשנות ה-30. היא הייתה משפחה של חסידי ויז'ניץ, משפחת אגר, שעזבה את הדרך. הלכה להיות באופרה, וינאית, אפילו מתארת שהופיעה בפני האצולה הנאצית. אחרי המלחמה, הצליחה תוך כדי המלחמה, איבדה את משפחתה, ברחה לאיטליה, משם לארצות הברית, הקימה משפחה, נולד לבן, והזמינו את הבן שלה, שהיה כבר דוקטור, לאיזה אירוע חבדי, ועקבות זה גם היא קבעה רעיון עם הרבי, ביקשה יחידות עם הרבי. היא מספרת שהיחידות עם הרבי היה לה, זה פעם ראשונה שהיא בכתה אחרי השואה. כאן ראוי להזכיר במאמר מוסגר, שרבים מניצולי השואה, אמנם היא לא הייתה במחנות בפועל, אבל הדור הזה לא דיבר, לא דיבר על החוויות שלו. יש לזה הרבה סיבות שמנסים להבין למה הם לא דיברו. רבים בסוף ימיים כן דיברו, או שהסכימו לדבר עם הנכדים. אני אומר רק היבט אחד, אחד ההיבטים היה שלא דיברו על חוויות של השואה, שאמרו, לא יאמינו לנו. ואם נפתח את הצער הזה, ויתחילו דמעות, הם לא ייגמרו לעולם. כביכול מחשבה כזו שכל כך הרבה יגון, כל כך הרבה צער שהוא לא, הוא כאילו אינסופי. היא אומרת שהגיעה לרבי, פעם ראשונה היא בכתה מאז השואה, היא הרגישה שזה מרפא אותה. היא סיפרה לרבי שהיא רוצה לחזור לווינה, לבקר בווינה, להיזכר בעיירת הולדתה. אז הרבי בירך אותה. אמר לה שיהיה לברכה ויהיה לטוב. הוא ביקש ממנה שכשהיא תיסע לווינה שיש לו שליחות עבורה, היא מוכנה להיות שליקה שלו. זה אמרה, בוודאי. עברו כמה חודשים, ארגנת הנסיעה, והגיעה למזכירות של הרבי לקבל הוראות. מול המזכירים, יש לך שתי משימות בווינה. אחד, לפגוש איזה אחד הרב עקיבא משהו, למסור לו דרישת שלום מהרבי. המשימה השנייה, זה, ונתנו לה כתובת של אותו רב. משימה שנייה, שהיא צריכה לבד להיות בלשית, לאתר את ויקטור פרנקל. יש דוקטור, היא אומר, אז אף אחד לא ידע עליו. דוקטור ויקטור פרנקל, בבית החולים האוניברסיטאי בווינה, תיאטרי אותו ותאמרי לו כמה מילים מהרבי. הכתיבו לה מה להגיד. היא נסעה לווינה, הגיעה לבית החולים האוניברסיטאי, והוא לא היה. כמה פעמים היא הגיעה? אמרו לה שכבר שבועיים הוא לא הגיע לעבודה. ואז נצאה להיות נאמנה לשליחותה, היא עשתה דבר שאצל היקים בשום אופן לא עושים. זה לעבור על הכללים הכי חמורים. מה לא עושים אצל היקים? מה הדבר הכי חמור? לדפוק בדלת הפרטית. היא התראה את הכתובת, ביררה מה הכתובת הפרטית שלו, והלכה ודפקה אצלו בבית. אנחנו ישראלים, אפשר לדפוק את אחד אצל השני בבית, להזמין את עצמנו לארוחה וזה בתקן. גם אם זה לא בתקן, זה איך אומרים? יעבור. היא דפקת בדלת. תחת לה גברת עם צלב. אני כבר אקדים לכם, ויקטור פרנקל אחרי המלחמה ניסה לאישה קתולית. שואלת, אפשר לדבר עם הר פרנקל? אומרת לה, יא, יא. ויקטור פרנקל יוצא אליה. מספרת שהוא היה קצר רוח, היה זעוף פנים, מה את רוצה? היא אמרה לו, יש לי בשבילך מסר מהרב שניאורסון בניו יורק, מניו יורק. ראתה שהוא קצת התרכך. הכניס אותה. אז היא אמרה לו, הרב שניאורסון ביקש למסור לך שאל תתייאש מעבודתך ואל תבוש מאלו שלוהגים לך. תפרסם את העבודה שלך וסוף הכבוד לבוא ואתה תצליח מאוד בעשייתך. ואז ויקטור פרנקל התחיל לבכות. הוא אמר לה שהוא עובר שהתקופה מאוד קשה. האסכולה הפרוידיאנית בווינה ממש רדפה אותו. את פרנקל. לא נתנו לו לפרסם מאמרים או שלהגו לו, עד כדי כך שהוא גם שהפריעו לו בפועל בשיעורים שלו. הוא סיפר שהזלזול וההתעלמות ממנו בבינה הייתה לו יותר קשה מהחוויות שהוא עבר. אחרי זה שקראתי את הביוגרפיה שלו, אז הוא מתאר, הוא מספר שהיה לו דמיון מודרך שבשעות הקשות באושוויץ, אז הוא דמיין איך כבר עוברת המלחמה, והוא עומד בבינה בפני כולם ומרצה על ספרו מבוא ללוגותרפיה. אז אפשר להבין את זה שכאילו שהוא כבר, הוא נמצא במקום הזה, מה שהחזיק אותו כל השנים ובזים לו. הוא היה בשוק שהרבי מיירט אותו, אין לו מושג מי זה הרבי, הוא מראה למרגרטה חייס על הסולחן תפסי הגירה מהשגרירות האוסטרלית שהוא התעניין בהגירה לאוסטרליה. הוא שבועיים לא הלך מהעבודה מרוב שהוא מגיע הרבי, שולח שליחה ו... ומפה, כמו בסרטים, מתחילה המוזיקה הקצבית, הוא מפרסם את ספרו, שמתפרסם בכל העולם, למעלה מ10 מיליון עותקים, 32 שפות, 29 תארי כבוד, 206 הרצאות באוניברסיטאות ב5 יבשות. זה כאילו היבול שלו, של פרנקל, מאותו, מה שנקרא, חזר לעצמו. הרב בידרמן שומע את הסיפור הזה בשנת 95, התרחש כנראה בשנות ה-50. הוא מרים טלפון אחרי כמה ימים לפרנקל, הוא כבר זקן מעל 90. הוא שואל אותו, את הגברת הוא לא זכר, את השם שלה. שואל אותו, הרבי לובביץ' אומר לך משהו? הוא אומר לו, אני חייב לו את חיי. הוא בא לעזרתי באחד הרגעים הכי קריטיים בחיי. זה המשפט שהוא אמר לו, לרב בידרמן. בטלפון, הוא לא רוצה לקבל אותו בגישה, כבר היה לעמוד זקן. הוא בא לזרתי באחד הרגעים הכי קריטיים. אחרי שהוא נפטר, אלמנתו הקתולית, אלי קראו לה, פתחה בפני מי שבא לבקר אותה, אז היא סיפרה שהוא כל יום היה מניח תפילין, למרות שהיה נשוי לקתולית, היה מניח תפילין כל יום, ולוקח את זה לנסיעות שלו, וגם חתנו, לא יהודי, סיפר שפעם נכנס לחדר, וראה אותו עם הקופסאות השחורות, על ידו ועל ראשו, והוא כעס אליו שהוא מפריע לו באמצע. לראות מה זה נשמה יהודי. עכשיו, מה אני רוצה לומר? ברוך השם, רוצה להגיד הרבה דברים. תודה לכם על הסבלנות. צריך לברר מה אני רוצה להגיד. ישבתי על הסיפור הזה. הרי זה מהלך היסטורי. זה לא רק לעודד יהודי להוציא את העבודה שלו, את הדוקטורט שלו, את הפריצה המקצועית שלו. זה עניין אחד. אני ברשותכם לא אתייחס לזה, כי זה עניין נהדר ואציל. יש פה נקודה אחרת. התפיסה הפרוידיאנית שתופסת מקום, היא גם נכונה ברובד מסוים, כמו שרבי נחמן אומר, זה הכל בחינות. שמה שמניע את האדם זה הדחפים. הרבי מזהה שמה שאומר פרנקל, זה בעצם זה תורת החסידות, שהמשמעות, השאיפה למשמעות, זה הנשמה היהודית. ובעצם זה מניעות שהעבודה שלו לא תתפרסם בעולם. הוא כמעט רוצה להתייאש מזה ולהגר לאוסטרליה, לגור ליד אחותו. אולי להיות שם. בנקודת הזמן הזו הרבי רוצה שגם הטוב הזה יצא לאור. הצוב הזה יתגלה. זה קיבלתם במתנה סיפור על, בהקשר של כשיוצאים מחירות למשמעות. סיפור על, על ויקטור פרנקל עליו השלום. כשאנחנו באים למתן תורה, אמרנו שגם מובא בחסידות וברמח"ל, שכל שנה האור שהיה בפעם הראשונה בחג השבועות חוזר. שזה, איזה יופי, אמרתי האור. זה מאוד יפה. זה להזכיר לנו שהאור, אנחנו יכולים, כביכול בלקסיקון החוויות שלנו, יש אור רק ברובד מאוד מסוים. יכול להיות שזה רמש שאני הולך כבר הביתה. בכל אופן, איפה הייתי? האור של חג השבועות הוא שם מתגלה בכל שנה. וכשאנחנו קוראים בקריאת התורה, זה בעצם זה מושך אור. ואת מה אנחנו קוראים בחג השבועות? איזה קריאת התורה? את עשרת הדיברות. ושזה באמת הרב מלובביץ' עשה תקנה. הוא ביקש שכמו שבמעמד הר סיני היו התינוקות, הזקנים, הצעירים, המבוגרים, גם מוברים שבמי אימם, ביקש להביא את כולם לקריאת התורה. זה באמת בבתי חב"ד מארגנים, קריאת התורה בדרך כלל אחר הצהריים, לא בזמן התפילה הרגיל, לשמוע את הקריאה של מעמד הר סיני. לקבל את האור הזה של... ופה הוספנו גם זה לקבל את נקודת האחדות. וכאילו זה ההפך מפיצול, זה ההפך מפירוד, זה ההפך מטרדה. להתחבר לנקודת האחדות שבחיינו, נקודה שמרכזת ומאחדת את הכל, זה בעצם להתחבר לנקודת המנוחה. לעשות את כל מה שאנחנו עושים מתוך מנוחה. אפשר מאוד להשתדל, להתאמץ, להזיע. אפשר להזיע מתוך מנוחה. יש לפעמים בן אדם שהוא נח וכולו בתרדה. יש לפעמים בן אדם שהוא מתרוצץ, שהוא פועל בעולם וכולו מנוחה. אני מניח שקוויתם את שני הצדדים. והעשייה מתוך מנוחה. זה לא לעשות יותר, זה לא לעשות פחות, זה לעשות מה שצריך. עשה מה שתוכל, עשה זו במנוחה. שר ארז לבנון, שמקום דמו בשיר הנפלא, במילותיו של רבי נחמן. נחמן אומר שבשבועות יש הערה שקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו כזקן מלא רחמים. הוא כותב, זקן הוא ביישוב הדעת. זקן זה לא במובן של זקנה של הפך הצעירות, אלא זקנה במובן הזה שכמו יין טוב, שיושב את הזמן ויש לו את הטעם שלו. חברים יקרים, רוצה לאחל לכם, תזכו לקבל את התורה בשמחה ובפנימיות. ולצאת לחירות בשם הייעוד, ושיהיה לנו את העצמאות ואת העצמיות ואת העוצמה, ולהיזכר שאין ייאוש, ולהיזכר ביראה שלם, ולפגוש את האהבה הגדולה. דיברנו היום על התאהבות, אל תשכחו. כשאנחנו באים לדבר על מתן תורה נאמר, תחשבו שלפני שאנחנו אומרים בבוקר שמע ישראל, יש ברכה לפני ברכת שמע ישראל, שמוזכר שם ארבע פעמים המילה אהבה. אהבת עולם אהבתנו. ופעמיים אהבה. אחרי זה ותן בלבינו אהבה ואירה. זה לא מה שביארנו היום, קודם אהבה, אחרי זה אירה. כשאני מאוהב, אז אני אירה, דיינו, יש לי מוטיבציה לשמור על האהבה. ואיך מסתיים את הברכה הזו? ירדך באהבה או לאהבה את שמך, ברוך אתה השם, הבוחר בעמי ישראל באהבה. תראו שלפני אמירת שמי ישראל, רק המילה הזו, איזה תדר יש למילה אהבה. חמש פעמים המילה אהבה בנגזרות שונות. ואהבת. אבל השם טוב אומר שאחד הדברים שיכולים לקרב את גאולתנו, זה כשאומרים את התפילה הזו, שזו תפילה שקשורה במתן תורה, כי אם אנחנו מקשים, תן בלבל להבין ולהזכיר, לשמוע, ללמוד וללמד את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. כנראה שיש שם שש פעמים, ספרתי רק חלק כנראה. נראה, בעל שם טוב, הרבה חסר בעולמנו, כי אנחנו לא נותנים לב למילים הכל כך מיוחדות, הספציפיות של אותו קטע תפילה, שמקדים את אמירת שמה ישראל. אפילו מי שלעת אתה, אין לו כוח לכל לתפילה למלוא אורכה, שלעת אתה היא ככובד, לאור מה שדיברנו קודם, אז לגשת שם על המילים הללו. אז נחזור לאיחול. שנזכה לקבל את התורה בשמחה ובפנימיות וליהנות ממיטב העוגות והפשטידות שהעיקרים לנו יאכלו ממה שנכין להם. היו ברוכים וחג שמח.